יש דפי מקורות על הבימה. אני מתלבט מה להתחיל, אני חושב שאני אתחיל מהעמוד שכתוב עליו עשרה בטבת. נתחיל משם ואז נראה איך להמשיך. מלכים ב', פרק כ"ה, תחילת הפרק. בחודש העשירי ועשור לחודש בא נבוכדנצר, מלך מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור. עשרה בטבת, תחילת המצור על ירושלים, באה העיר במצור, ולקח עוד כ-18 חודשים עד שהייתה בקיעת החומות ועד שנשרף המקדש. וזה דבר מאוד מעניין שהנביא אומר לנו, היום הזה כבר יש בו משהו מיוחד, מציינים את היום הזה. ובסופו של דבר ירמיהו כותב בפרק נ"ב, גם כן מספר את זה קצת יותר בהרחבה, וביחזקאל בפרק כ"ד, ויהי דבר אדוני אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה שמח מלך בבל ירושלים. בעצם היום הזה יש איזו הדגשה שהנביא אומר, שים לב ליום, תזכור את היום הזה, תזכור את עצם היום הזה, בעצם היום הזה, עוד פעם, פעמיים הוא כותב, שם היום הזה. יש איזה משהו, איזה הדגשה מיוחדת על היום הזה בעשרה בטבת. עכשיו, ההדגשה הזאת היא מיוחדת מאוד, כי לגבי כל הצמות נאמר בזכריה, פרק ח', כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ומועדים טובים. נאמר שם לגבי החודש. לא מוזכר בדיוק התאריך בחודש. עכשיו זה נכון, כשאנחנו יודעים, גם על זה יש סתירות קצת, מתי בדיוק היה חורבן, אבל לגבי עשרה בטבת ראינו ביחזקאל איזו הדגשה כזו. בעצם היום הזה, ההדגשה הזאת של בעצם היום הזה נמצאת בכל מיני מקומות בתורה, במקומות מאוד מיוחדים שהתורה באה להדגיש משהו מיוחד. וכנראה שהדבר הזה הביא את האבודרם, אחד מרבותינו הראשונים, לכך שכל הצומות, אם הם יחולו בשבת, לא צמים אותם בשבת, חוץ מיום כיפור כמובן, אבל עשרה בטבת, אם יחול בשבת, צמים אותו בשבת. קרה כאן למישהו שהוא צם עשרה בטבת בשבת? אז זה לא קרה, כי זה לא יוצא. אבל זה לא יוצא לפי הלוח. אם היינו, יכול להיות יום שישי, אבל אם היינו מקדשים על פי ראייה, אז עשרה בטבת יכול היה לחול בשבת. וזה דבר מעניין, למה דווקא עשרה בטבת הוא הצום שאותו היינו צמים בשבת. היינו אומרים תשעה ואב. למה לעשרה בטבת ראינו הדגשה כזאת בנביא, שם היום, עצם היום הזה, ועוד פעם, בעצם היום הזה, מה הנקודה שכל כך משמעותית ביום הזה? מצד אחד, בעשרה בטבת, כאילו עדיין לא קרה משהו ממש. לא בדיוק, מצור על העיר גורם לרעב, גורם לצרות גדולות, אין אוכל, זה בעיה קשה. אבל לא הובקעו החומות, לא נשרף המקדש, עדיין הדברים האלה לא התרחשו. מצד שני, יש כאן קריאה של הנביא, שימו לב לנקודות ראשית. שימו לב לנקודות התחלה. כשיש נקודות התחלה, הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, זה רק התחלה, זה משהו קטן, זה אולי לא משמעותי. שימו לב לנקודות ראשית, לנקודות התחלה, נקודות כאלה, יש להם משמעות אדירה, גדולה. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, פעם חיבר בין הדבר הזה לבין העובדה ש... בעשרה בטבת אנחנו רגילים לקבוע את יום הקדיש הכללי. הייתה מגמה של הרבנות פעם שיום השואה יהיה בעשרה בטבת, יום השואה הרגיל הוא בניסן. גם כשאתה מסתכל על השואה, מתי הייתה השואה? מתי התחילה השואה? תזרקו לי שנה, מתי? מתי? תפריש צדיק תת. אפשר לצורך העניין הזה להגיד בתאריכים לועזיים, למניינם, כדי שיהיה יותר קל... 39. 39. יש עוד תאריכים?
33.
אולי 33. מתי זה בדיוק מתחיל? זה מתחיל מלחמת העולם השנייה? יש לכם עוד תאריך? מתחיל מעליית היטלר עם אח שמו לשלטון.
ב-40-41
אולי, אולי כבר קודם מכל מיני פרעות, השאלה איזה פרעות בדיוק אנחנו מסמנים כאן, ליל הבדולח, מה אנחנו בדיוק מסמנים? כשאתה מסתכל על תופעה, בדרך כלל אנשים רגילים להסתכל על התופעה עצמה, אבל עשרה בטבת מלמד אותנו, תסתכל על נקודות ראשית. ולנקודות ראשית יש משמעות בשתי בחינות. משמעות אחת בצורה הריאלית, מציאותית. יש יהודים שראו כבר כמה שנים לפני תחילת השואה, מה שקורה בגרמניה, עזבו את הדברים שלהם והבינו מיד שצריך לעלות לארץ. אז יש מציאות כזאת של מבט, קודם כל, על המציאות, מבט עמוק, מפוקח על המציאות. אבל אנחנו יודעים, כל דבר פיזי, יש לו גם דבר רוחני. וזה אומר, שים לב לנקודות ראשית, גם בדברים רוחניים. ולשים לב לנקודות ראשית, גם בדברים רוחניים, זה אומר, יש כל מיני תופעות. שאתה יכול להגיד, טוב, זו תופעת שוליים, זו תופעה צדדית, זה לא צריך להטריד אותי, אין דבר כזה לא צריך להטריד אותך. אתה רואה תופעות בעייתיות מבחינה רוחנית בחברה, אתה צריך לבדוק את עצמך, אתה צריך לראות מה אתה עושה. אל תזלזל בנקודות ראשית, בנקודות שוליים, אם אתה לא תטפל בהם, רוב הסיכויים שזה יגיע למרכז. וזה, זאת נקודה מיוחדת שעשרה בטבת קורא לנו גם מבחינת המצור, כמובן שאתה מבין שפיזית זה התחלת החורבן, אבל גם מבחינת המצב הרוחני של עם ישראל, אתה מבין שזה דבר שכבר בו צריך להסתכל, מה עושים? יש כאן נקודת ראשית. ואני רוצה להוסיף עוד משהו בהקשר של מהות הצום. זכריה פרק זין, ראינו מקודם את זכריה שמדבר על כל הצומות, כאן זכריה מדבר על תשעה באב. והיה בשנת הארבע לדריווש המלך, היה דבר אדוני אל זכריה בארבעה לחודש התשיעי בכסלו, וישלח בית אל שר עצר ורגל מלך ואנשיו לכלות בני השם, למור אל הכהנים אשר לבית השם, למור אל הכהנים אשר לבית אדוני צבאות ולנביאים, למור, ההבקה בחודש החמישי, הנזר כאשר עשיתי, זה כמה שנים, הם שואלים האם לצום בתשעה באב. למה הם שואלים האם לצום בתשעה באב? מה קרה? כי המקדש בנוי. אז בואו נראה רגע, תזכרו את התאריך. התאריך שאנחנו מדברים עליו, שנת 4 לדריווש, בסדר? 4 לדריווש, בואו נמשיך. חגי, פרק ב', פסוק י', ב-24 לתשיעי בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם אל חגי הנביא לאמור, וכולי, שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה מיום 24 לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם. יש כאן את ההתחלה של בית המקדש השני, כמה לדריווש? שנתיים, שתיים לדריווש. תחילת בית המקדש השני, שתיים לדריווש. ובספר עזרא, פרק ו', פסוק ט' ו', המקור הבא פה, נקרא את זה אולי כבר ברש"י, וסוף תשלום בית זה היה עד יום שלישי לחודש אדר, שהיא שנת 6 לדריווש המלך, ונמצא בניין הבית היה 4 שנים. זאת אומרת, בית המקדש מתחיל ב-2, נגמר ב-6, 4 שנים. זאת אומרת שכאשר באים לזכריה ואומרים לו, האם לצום, מדובר על שנת 4 לדריווש, זה אומר שהבניין באמצע. הבניין באמצע והעם שואל האם לצום. למה הוא שואל האם לצום? כי עוד לא בנוי לגמרי. כלומר, זה ממש באמצע עכשיו, אז אומרים, מצד אחד עדיין לא בנוי לגמרי, אבל כבר רואים את הבניין, רואים את השלד. האם לצום? אני עזרתי הרבה לאנשי גוש קטיף, זכיתי להקים תעסוקתיף, לעזור לאנשי גוש קטיף לחזור לעבודה. וברוך השם, זכינו להחזיר 3,000 אנשים לעבודה, ולהקים 280 עסקים, להביא אותם לממוצע הארצי של אבטלה. אבל, חוץ מהעבודה, אחד הדברים שהיה מאוד משמעותי זה בניית הבית. ואצל הרבה אנשי גוש קטיף לקח שנים עד שבנו את הבית. אבל כשראו את הבית, ככה באמצע הבית, כבר הרגישו אחרת. לא שזה מחק את הכל, אבל הרגישו כבר, יש התחלה חדשה, מרגישים יותר טוב. אז זאת בדיוק השאלה. הם אומרים, אנחנו כבר מרגישים את הבניין באמצע, האם לצום? העם יוצא מנקודת הנחה אחת, והיא שיברועה, על זה הוא לא שואל אפילו.
גאולה?
ברור לעם לכאורה לפי זה, כשיבנה הבית, אנחנו לא נצום. אנחנו שואלים עכשיו כי זה באמצע. עוד רגע יהיה בית, ברור שלא נצום. אבל זכריה אומר להם, יש עוד כמה פסוקים לפני זה שאומר להם נצום, ואז הוא אומר, ויהי דבר אדוני צבאות אליי לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום, גר ואני אל תעשוק וברעת איש אחיו, אל תחשבו בלבבכם. כלומר, הוא אומר להם, אתם חושבים שאתם צמים רק בגלל שהבית נחרב. אתם לא מבינים, אתם צמים לא רק בגלל הבית שנחרב, אלא בגלל כל הדברים שגרמו לחורבן הבית. אתם עדיין צריכים להמשיך לצום. עדיין יש מציאות שהבית לא שלם, ואולי אפילו כשיש שלם. יש מחלוקת בין הראשונים, יש כמה וכמה ראשונים שחושבים שצמו גם בבית שני. יש כאן איזה עניין מיוחד שאומר הצום, הוא לא רק איזה משהו היסטורי. להגיד, פעם היה משהו ואנחנו עצובים על זה, זה אפילו לא רק כדי להגיד שאנחנו מקווים שיבנה. הכל נכון, אנחנו עצובים על זה שזה קרה, אנחנו צמים ומקווים שזה יקרה, אבל הצום עיקרו לשנות אותנו. הצום עיקרו לשנות אותנו, להפוך אותנו לאנשים אחרים. זאת המגמה הראשית של הצום, וזה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם בעמוד האחר של תענינו ותענית, בעמוד הראשון, השני, בצד השני, למטה, למטה, למטה. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ואיזה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו. אתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, הנקודה המרכזית של הצום היא לשים לב איך לתקן את עצמנו. לשים לב איך לתקן את עצמנו, ומתוך הבנה שהצום קורא לנו, שימו לב, תראו את ההתנהגות שלכם, תראו מה לעשות, ועל ידי הדברים שלכם, שתתקנו אותם, תוכלו להביא לבניין, תוכלו לדאוג שלא יקרה עוד פעם, חס וחלילה חורבן. והדבר הזה נכון בכל הצומות, אבל בעשרה בטבת יש איזה דגש מיוחד, כמו שאמרנו, על נקודת ראשית. תסתכל סביבך, על כל נקודות התחלה, שאולי הן לא נוראות כל כך. מה אתה עושה כדי לתקן אותם? מה אתה עושה כדי להביא אותם למצב אחר? כי נקודת ראשית יכולה להיות מסוכנת. גם בכלל ישראל, גם בעולם הפרטי שלך. יכול להיות אדם שהוא בסך הכל בסדר, אבל הוא יודע לאחרונה בנקודה הזאת, הוא קצת חלש. יש נקודות שהוא מבין שהוא קצת חלש. או בן אדם למקום, או בן אדם לחברו. תבדוק, שים לב מה קורה אצלך, גם בכלל בתיקון, אבל גם בנקודות ראשית, אולי זה רק התחיל, זה הזמן להיכנס, לחזק, לשנות. אני רוצה בקצרה לדון בעניין הלכתי אחד, שהרבה אנשים שואלים אותי בשנים האחרונות, וזה האם מותר לצחצח שיניים בצום. שולחן ערוך, תו קופסא מחזיין, סעיף ג' לא נמצא לפניכם. בהתחלה חשבתי לדבר על ענינו, אבל זה ארוך מדי. יש לנו כמה דקות, אז במקום זה נדבר על צחצוח שיניים. מי שרגיל לרחוץ פיו בשחרית, בתענית ציבור לא כשר למאה בדחי. שולחן ערוך אומר, לא שוטפים את הפה בצום. והדבר הזה מביא לכך שהרבה אנשים בצום לא שוטפים את הפה ולא מצחצחים שיניים. והשאלה היא האם יש מקום כן להתיר את הדבר הזה. אז קודם כל, זה מחלוקת בין הראשונים. אם מותר לשטוף את הפה או אסור, בדרכי משה שם, הוא כותב שהמהריל התיר לשטוף את הגרון בתענית ציבור, אבל לא בתשעה באב ויום כיפור, בתעניות האחרות. וכך כותב גם בבאר היטב שהוא היה שוטף, אבל מטה את הראש למטה לא לבלוע. המשנה ברורה, בסימן תקופסה מחזיין, סעיף קטן י' א', כותב שאפשר להתיר במקום צער. כלומר, סתם ככה, אל תשטוף את הפה, במקום צער אפשר להתיר. אני חושב שצחצוח שיניים במציאות שלנו אפשר להתיר לכתחילה. סיבה ראשונה, אנחנו מורגלים כל יום לצחצח את השיניים שלנו. זה לא דבר שאצלנו איזה מותרות או משהו כזה. אצל רוב האנשים לא לצחצח שיניים זה באמת צער. אני לא מדבר על תשעה באב. לא תשעה באב ולא יום כיפור. אני מדבר על הצומות הקטנים. לא תשעה באב ולא יום כיפור. זה דבר אחד. דבר שני, הגמרא בברכות י' עמוד א' אומרת, השרוי בתענית תואם ואין בכך כלום. יש מקום להבין מה הכוונת הגמרא תואם ואין בכך כלום. אבל הרמב"ם מבין שמותר לטעום את התבשיל ולפלוט החוצה. אומר הרמב״ם, הלכות תעניות, תענית פרק א', הלכה י' ד', והוא שלא יבלע, אלא תואם ופולט. מה השולחן ערוך צריך לפסוק? להתיר טעימה או לא להתיר? לכאורה לא להתיר, כי השולחן ערוך אסר לשטוף את הפה בצום, נכון? אתה שוטף את הפה, אתה לא בולע, אתה שוטף את הפה. והשולחן ערוך פוסק להקל כדעת הרמב״ם. כך בתף קופסבך זין, בסעיפים א' ב', השולחן ערוך פוסק שמותר לבלוע את התבשיל ולפלוט אותו. הרמ"א כותב שנוהגים להחמיר בכך, אבל צריך להבין, שולחן ערוך התיר לטעום את התבשיל ולפלוט אותו, וכאן עוד אתה מרגיש טעם, אתה כאילו... והוא לא התיר לשטוף את הפה. והתשובה היא ברורה. אין חשש איסור לדעת השולחן ערוך והרמה בזה שאדם מכניס לפה נוזלים. אין חשש. מה החשש? שם היבלע. זה החשש. לכן כתב הבאר היטב להוריד את הראש למטה שלא יבלע. אבל זה החשש. לפי הדבר הזה, כאשר משתמשים במשחת שיניים שלא ראויה לאכילה, ואנשים בלי קשר להלכה, אדם לא רוצה לבלוע משחת שיניים, בלי קשר לעולם ההלכה, אז אני חושב שהדבר הזה מותר לכתחילה. גם השולחן ערוך זה דבר שאתה מכניס לפה, אתה מתאמץ לא לבלוע אותו, אתה לא רוצה לבלוע אותו, ואחרי זה כשאתה שוטף במים בסוף, אתה שוטף רק כדי להוציא את המשחה החוצה, אין לך בכלל עניין לבלוע. חוץ מהדבר הזה במציאות שלנו, אז יש גם קצת כבוד הבריאות, אתה מסתובב, מדבר עם אנשים, אז זה עוד דבר שנכנס, כן? ואני חושב באמת שאם אדם רוצה להדר, שישתמש במי פה. כי מי פה, אתה לא שם מים בכלל. מי פה, אתה שם מי פה, מגרגר, יורד. אם אדם רוצה להדר, ישים קצת מי פה על המברשת, יצחצח. אחרי זה ישים מי פה, יגרגר, או יעשה בלי המברשת, איך שהוא רוצה, ולא ישים מים בכלל. ואז כל החומר שהוא הכניס לפה הוא חומר שלא ראוי לשתייה. ואז וזה פשוט להתיר, ואני חושב שבמציאות שלנו, באמת ברגילות שלנו, זה דבר שאני חושב שאפשר להתיר אותו לכתחילה בצומות הקטנים. ומצד שני, אז דיברנו, צחצוח שיניים, אני חושב שאפשר, כן? תראה, יש מקום לחשוב על זה, למה הוא התיר שם, יכול להיות שהוא ראה באיזה צורך יותר גדול, לטעום את התבשיל, לראות אם הוא טוב, ולצחצח שיניים בבוקר, זה לא כל כך חשוב. אני חושב שהיום המציאות היא הפוכה. אני חושב שלרוב האנשים היום צחצוח שיניים בבוקר הוא קריטי. מה זה קריטי? אדם יכול להסתדר בלי שום דבר, כן? אבל תשעה באב, יום כיפור נסתדר בלי. אבל אני חושב שהדבר הזה הוא באמת הרבה יותר משמעותי בימינו. ולכן אני חושב שאת הדבר הזה כן אפשר להתיר לכתחילה. אני רוצה לסיים שכמובן שמצד אחד הצום, מבחינה הלכתית, זה ההלכה ביום הזה. אנחנו צמים, דואגים לצום, דואגים לתפילות שיש לנו. אבל מצד שני, הנקודה... הלא פחות חשובה היא לראות איך בצום הזה אנחנו נזכרים במה שהיה, נזכרים בבית המקדש, נזכרים במצור, מבינים למה קורו הדברים האלה. אם זה דברים שהתרחקות מהשם בצורה כללית, אם זה דברים שקשורים לבין אדם לחברו, ואנחנו חושבים לעצמנו מה אנחנו עושים כדי להיות יותר טובים. מה אנחנו עושים גם בצורה הפרטית, איך אנחנו מתקנים בצורה הפרטית את עצמנו, וגם אולי בראייה יותר רחבה, בראייה של חברים, יש ראייה יותר של כלל ישראל, שהצום הזה יוציא אותנו אנשים יותר טובים, שבעזרת השם גם מקרבים את תהליך גאולתנו.